טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות התשובה, פרק ח', פסקה ו'. אני חושב שנראה כמה פסקאות היום, 2 או 3. כשהצדיקים עושים תשובה, מאירים הם את אור התשובה בכל דרכי הערפילים והפגמים שהם מוצאים בנפשם, והעצות שהם מחדשים לעצמם, לעלות מתוך הנפילה והייאוש שבלבבם לתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר העליון, הן עצמה נעשות אורות גדולים להאיר לעולם. נקרא את כל הפסקה והסביר. לכל המרגיש בעצמו עומק נוחם התשובה והתמרמרות המחשבה לתיקון פגמיו, בין אותם שתיקונם כבר עולה בידו, בין אותם שתיקונם אינו עולה עדיין בידו והוא מצפה עליהם לרחמים, יכלול את עצמו בזה בכלל הצדיקים, שממחשבות התשובה שלהם העולם כולו מתחדש באור חדש. אז עוד פעם, כשהצדיקים עושים תשובה, הם עוברים תהליך בינם לבין עצמם, מאירים הם את אור הקדושה בכל דרכי הערפילים והפגמים שהם מוצאים בנפשם. זה ההגדרה של התשובה, שאדם הוא נעשה נאמן לעצמיותו האלוהית, הוא מסתלק מכל קטנות, פגם, ערפילים, והעצות שהם מחדשים לעצמם לעלות מתוך הנפילה והיו שבלבבם לתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר העליון, הן עצמם נעשות אורות גדולים להאיר לעולם. כלומר, התהליך שהצדיק בעצמו עובר, הוא הופך להיות תורות של הצדיק, הופך להיות הדרכות מאירות, הופך להיות אחר כך דרך סלולה לרבים, בגלל התהליך האמיתי שהוא עובר. כי מי הוא יכול להדריך? אין חכם כבעל ניסיון, בגלל שהוא עצמו נמצא בתוך התהליך הזה, בתוך העילוי הפנימי הזה. אז הוא יכול להיטיב לאחרים. ככלל הדבר, אדם לא יכול להסביר משהו למישהו אחר, משהו רוחני, אם הוא בעצמו לא נטוע בו. מה שכתוב, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. ואם אין בו יראת שמיים, אז אנחנו מבינים שדבריו אינם נשמעים, נכון? אני לא יכול להסביר לך, אני יכול לתת לך שיעור הכי יפה בעולם על למה לעלות לארץ, כן? אבל אם אני ממשיך לגור בברוקלין, זה לא משנה כמה גמרות הבאתי וכמה ראשונים וכמה אחרונים ואיזה מהלך. אבל הדברים לא יישמעו. הם לא יחדרו אל הלב. כי הם לא נשמעים לי. אתם מבינים? לכן מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. ומי שיש בו, אין בו יראת שמיים, דבריו אינם נשמעים. ובכלל הדבר שהדברים יהיו נשמעים לו. ככה הרב ציודה היה אומר. העיקר שישמעו לו. שהוא ישמיע את הדברים לעצמם. עכשיו, כיוון שהצדיקים האלה הם בעצמם עסקו בתשובה, עסקו בלהאיר את נפשם, הם יכולים את התהליך הפנימי הזה שהם חוו להדריך. לתת אותו. הם לא יעשו איזו פסקה אוטוביוגרפית על עצמם. אבל בפועל, הדרך הרוחנית שהם חוו היא הופכת להיות עזר לרבים. בסדר? זה העומק פה של ההתחלה של הפסקה. בסדר? אז בואו אני אקרא את זה עוד פעם. כשהצדיקים עושים תשובה, מאירים הם את אור הקדושה בכל דרכי הערפילים והפגמים שהם מוצאים בנפשם, והעצות שהם מחדשים לעצמם לעלות מתוך הנפילה והייאוש שבלבבם לתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר העליון, הן עצמם נעשות אורות גדולים להאיר לעולם. כלומר, העצות האלה, למה הן נהפכות להיות אורות גדולים? כי העצות האלה הן מתפשטות. יש לי רבי נחמן ספר ליקוטי עצות, נכון? הרבה תורות בכלל מקוטי מוהר"ן, אז הוא כותב שהוא ניסה אותם קודם על עצמו. הוא היה חי את הדברים. לא יודע אם הוא כותב את זה שככה פעם שמעתי. הרבה דברים שם הם מחודשים, אבל זה רק דוגמה אחת. יש בהרבה ספרי מוסר או ספרים של חסידות או ספרים של הרב, הדרכות שהן בעצם לא באות מידע תיאורטי, אלא מחוויה ממשית של האדם. הרבה פסקאות באורות הקודש, אתה רואה שהן פסקאות אוטוביוגרפיות בעצם. ובכלל כשרואים את המקור בשמונה קבצים, זה עוד יותר מתחבר. שהרב בעצמו חווה את הדברים. הוא כתב את האורות האלה מתוך הניסיון שלו. שנקרא, מה שנאמר, אין חכם כבעל ניסיון. ומתוך שהייתה בו עירת שמיים, להוציא, לא הרב, כן, אלא הצדיק, להוציא את עצמו ממצב מסוים למצב יותר שלם, יותר גדול. והוא יכול, הדברים האלה יישמעו גם אחרי 1,000 שנה ו-2,000 שנה בתור פסקה כתובה. בסדר? זה מובן העסק הזה? עכשיו, כל המרגיש בעצמו, עומק נוחם התשובה והתמרמרות המחשבה לתיקון פגמיו, בין אותם שתיקונם כבר עולה בידו, בין אותם שתיקונם אינו עולה עדיין בידו, והוא מצפה עליהם לרחמים, יכלול את עצמו בזה בכלל הצדיקים, שמחשבות התשובה שלהם, העולם כולו מתחדש באור חדש. מה הוא רוצה לומר? יש לכולם ספרים? יש ספרים, נכון? יש לך ספר? יש שם ספר. יש לו ספר. חשוב, חשוב לראות. האותיות הן מחכימות. אז אומר ככה. מי שאדם שמרגיש בעצמו את עומק נוחם התשובה, מה הכוון נוחם? צער התשובה. והתמרמרות המחשבה לתיקון פגמיו. הוא מרגיש בעצמו רצון להתקדם, רצון להתפתח, רצון להשתלם, רצון להשתכלל, רצון להיטיב את מעשיו, את עולמו המוסרית. בין אותם שתיקונם כבר עולה בידו, ובין אותם שתיקונם אינו עולה עדיין בידו. כלומר, יכול להיות שחלק מהדברים הוא כבר הצליח להשיג. הוא מרגיש את ה... הוא בתוך התהליך, בתוך תהליך של תשובה. של התקדמות. אז הוא אומר, ואפילו שיש דברים שעדיין לא הצליח לתקן, יכלול עצמו בזה בכלל הצדיקים, שממחשבות התשובה שלהם, העולם כולו מתחדש באור חדש. מה הכוונה? מה רוצה להגיד? הוא אומר, בגלל שהאדם הזה הוא בתוך תהליך אמיתי, גם הוא יכול להדריך. אחרים. כי מי... הוא גם כן בבחינת אין חכם כבעל ניסיון. ותגיד, הבן אדם הזה הוא לא כמו תחילת הפסקה, דיברנו על הצדיקים. מה, כל אחד יכול להדריך, כל אחד יכול להאיר תשובה. בהקשר הזה של התנועה של התשובה, כן. כי התנועה הנפשית הזאת היא משותפת. היא משותפת למה שאדם אחד עובר, את הניסיון שלו יכול להעביר לאחר הרבה פעמים. אני אתן לכם דוגמה, סתם דוגמה. הוא דיבר בתחילת הפסקה על הייאוש. על להעלות עצמה מתוך הנפילה והייאוש שבלבבם לתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר העליון. לפעמים שאדם שחוטא, הוא נופל לתוך ייאוש. הוא מרגיש סתמיות, הוא מרגיש שכבר אין לו רצון לכלום. כי יצר הרע הוא מקבל $50, בדקתי את זה באינטרנט אתמול, על זה שהוא מפיל את האדם לחטא, $500,000 אם הוא מפיל אותו לייאוש אחרי החטא. בסדר? עד כאן זה בסדר? ברור? אז זה עכשיו אדם שכבר חווה את זה, בסדר? הוא מכיר את התחבולה הזאת של היצר הרע. הוא יכול להדריך את החבר שלו, שנפל לרשת של הייאוש? זה סתם דוגמה אחת, זה דבר מפורסם, שאחרי החטא, אולי מישהו רוצה לפתוח מזגן? מיכאל, אתה מזכיר של החבורה. אני אומר אותך גם, מזכיר של השיעור. מה? כן, אתה סלב. עכשיו אתה סלב. אז תודה רבה, ברוך תהיה, יישר כוח. אז זה סתם הייתה דוגמה אחת. חוויה שאדם אחד עובר. הוא יכול להדריך אחרים בזה, נכון? להדריך אותו, תדע לך, יצר הרע, זה שיצליח להפיל אותך בחטא, אבל אל תיתן לו להפיל אותך בייאוש. תקום על הרגליים, שבע יפול צדיק וקם. קום, אל ת... אל תיתן לו עכשיו עוד, עוד, עוד. כי מה שקורה לאדם שהוא במקום של יאוש, אז כבר הרבה, איך אומרים, הסוודר מתחיל להיפרם, נכון? העיניים מתחילות לרוץ. אז פתאום אין לו כוח להרים את עצמו להרבה דברים, נכון? יש פה עכשיו הרבה רווחים לסטרא אחרא. לכן, את זה לא צריך לתת לו. אם אדם כבר נכשל, יקום, יעשה תשובה, יתוודא, ימשיך הלאה. זה סתם, אתם צריכים דוגמה אחת להדרכה, שאדם שהוא בתוך תהליך, הוא, בגלל שהוא בעצמו, כבר מכיר את התנועות האלה. אבל יש הרבה דברים כאלה, בסדר? הרבה דברים כאלה שאדם עובר, והוא יכול להדריך, הוא יכלול את עצמו בכלל הצדיקים, שממחשבות התשובה שלהם, העולם כולו מתחדש באור חדש. כלומר, יחזק את הזולת וכו'. טוב, זה הייתה יחסית פסקה פשוטה. עכשיו יש פה פסקה מאוד עמוקה, בסדר? העולם, פסקה זין, העולם כולו מלא הוא הרמוניה. ההתאמה מאחדת מפלשת בכל חדרי המציאות וחגביה. המוסר, הפנימי ותביעותיו, החזקות, אינן נמשכות אינם נמשכים, סליחה, ובאים, מהד קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה, שכולם חודרים זה בזה, ונפש כולה היא מלאה בכולם ומאוחדת בכולם. אני אסביר רגע, אין טעם להמשיך, כי הדברים פה הם עמוסים וקשים. העולם כולו מלא הוא הרמוניה. הרמוניה זה התאמה ושלום של אורגניזם אחד. אפשר להסתכל על העולם בתור הוויה אחת, שיש בה הרבה חלקים, הרבה איברים, הרבה ממדים, אבל סוף סוף יש בין כולם הרמוניה אלוהית, כי כולם הם מאותו מקור ונועדו לאותה מטרה. אז העולם כולו הוא מלא הוא הרמוניה. הרמוניה זה דבר יפה. מה כל כך מוצא חן בעיניך במנגינה הזאת? יש בה משהו הרמוני, זה לא אוסף של תווים סתם שרצים פה בלי קשר, אלא יש פה משהו שהוא מספר לי סיפור, נכון? יש פה משהו הרמוני בציור הזה. יש משהו יפה בחיה הזאת. העולם בכלל הוא יש בו הרמוניה אלוהית, כן? זה מתראה באופן אומנותי, באופן אסתטי, באופן מדעי. תסתכלו איזה הרמוניה יש בגוף האדם. כל האיברים כולם הם משלימים את האדם לאותה מטרה, נכון? והם שותפים, הם מתואמים, הם זה לא כל אחד צועד בכיוון שלו ועושה מה בראש שלו, אלא יש פה הרמוניה אלוהית, נכון? בתוך החלקיקים הכי קטנים יש הרמוניה, וכל העולם כולו הוא הרמוני, כי הוא אלוהי. ההתאמה המאחדת מפלשת בכל חגבי המציאות וחגביה. מה זה ההתאמה המאחדת? יש פה התאמה שהיא מאחדת את כל העולם לכדי הוויה אחת. את כל האיברים לשליחות אחת, לתפקיד אחת, תהליך שהוא לא מנותק, זה לא איבר מנותק. דבר שהוא לא הרמוני הוא לא יפה. נגיד ניקח קריקטורה בעיתון, אז יש לך ציור של אדם עם אף מאוד מאוד ארוך, נכון? בגודל של כל הגוף שלו, אז זה לא יפה, נכון? זה לא הרמוני, נכון? יש פה משהו דיסהרמוני כזה, נכון? או נגן שעולה והכלי שלו לא מכוון, הוא מנגן עם כולם אבל הכלי שלו בכלל לא מכוון. הוא עושה את התפקיד, אבל הכלי לא מכוון, אז זה לא הרמוני. או שהוא מנגן, יש לו טעות ביצירה, אז זה כבר דיסהרמוניה, נכון? אז זה צריך לסלק אותו מהסינפונית, נכון? אז ההתאמה המאחדת היא מפלשת בכל חגבי המציאות וחגביה. הכוונה חגביה זה הכוונה החלקים הקטנים שלה, בסדר? המוסר הפנימי ותביעותיו החזקות אינם נמשכים ובאים מעט קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה שכולם חודרים זה בזה והנפש כולה היא מלאה בכולם ומאוחדת בכולם. טוב, עכשיו יש פה הסתכלות מאוד רזית פנימית ומופשטת. המוסר הפנימי של האדם או של האנושות, בוא נדבר על האדם, ותביעותיו החזקות, מאיפה זה בא? אינם נמשכים ובאים מעט קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה, האדם הוא לא רוצה להיות איזה פירור משונה, איזשהו איבר מדולדל. יש לו דחיפה פנימית להיות הרמוני עם ההוויה, שיש בה איזושהי מנגינה מוסרית, מנגינה אלוהית, היא מנוגנת בתווים אלוהיים. המצוות, הרב חרלאפ כותב שהם כמו תווים אלוהיים, שהם נכללים לכדי איזה מנגינה אחת הרמונית. שירת ההוויה זה התורה, היא שירה אחת, יש פה שיר אל. אז המוסר הפנימי ותביעותיו החזקות אינן נמשכים ובאים מעד קולם המיוחד של כל חלקי ההוויה. כלומר, יש פה איזה מין מערכת כזאת שאדם, אדם הוא חוטא, זה דיסהרמוני, זה צורם. אתה רואה אדם חוטא, זה לא הרמוני עם המנגינה המוסרית של המציאות. הנפש היא נסלדת מזה. אפילו מידות. רואים אדם בעל גאווה, הנפש היא נסלדת מזה, היא נסגרת, זה גורם לדחייה. יש פה איזה כלי בלתי הרמוני עם כל התזמורת האלוהית. ככל שאדם הוא יותר מוסרי, יותר קדוש, יותר טהור, יותר צדיק, הוא בעצם יותר מסונכרן עם המנגינה האלוהית, עם ההרמוניה הפנימית של כל היש. הוא מחובר. עכשיו, המוסר הפנימי של האדם הוא נובע מהרצון הזה להיות הרמוני עם היצירה האלוהית. הוא לא רוצה לפגום, הוא לא רוצה שהאור שאמור לעבור דרך נפשו, הוא יחטיא את מטרתו, נכון? שהמנגינה שהוא אמור לנגן, פתאום היא תתפוס איזה זיוף כזה, וזה זה יהיה צורמני, זה יהיה פוגם, מה? כן. כן. בטח. אדם שהוא לא הרמוני, הוא לא שם לב. הוא לא שם לב שהוא מסתכל על תוכנית טלוויזיה, ויש שם ציניות ואלימות וחוסר צניות, וזה לא מפריע לו. ויש אדם שאומר, מה שמת אותי מול התוכנית הזאת? זה הגיהנום. הנפש שלו סולדת מזה, היא לא מסוגלת לראות את זה. כאילו, יש פה כל כך הרבה פגמים, זה כל כך, זה תוקף אותו. למה? כי הוא הרמוני. עם ההוויה המוסרית שלה, עם הקדושה, עם המנגינה האלוהית, אז זה כל כך, זה מסיבה של שדים התוכנית הזאת. מה הכנסת אותי לפה? אתם מבינים? ושאדם שלא ירגיש את זה, הוא גס, הוא... שנייה אחת. מה אתה אומר? הרמוניה? הוא לא יטען שזה הרמוניה, הוא אדם שהוא, ניקח את המשל הזה, אין לו את החוש האסתטי הזה בכלל, הרוחני, אתה מבין? אין לו חוש אסתטי, הוא מבחינתו, מה זה משנה אם אני מטייל עכשיו בהפוך, לפעמים אפילו זה ייראה לו סביבה הרמונית כזאת משעמם, ייראה לו מה זה? כמו אדם, אתה שים אותו במוזיאון, אתה שים אותו מול יצירות, וואו, יש אדם אחר שהוא מרגיש יותר נוח שם במוסך מאשר במוזיאון. במוסך יותר מעניין, יש אקשן, כאילו, קותחים, מפרקים, שם במוזיאון, כאילו, מה זה, שעמום המוות.
נו,
זה לא, בסדר, אני...
זה לא
הרמוני, זה יכול להיות שברמה של כישרון הציורי, יש פה כישרון ציורי בלתי רגיל, אבל הוא משמש את התומעה, אז זה לא הרמוני ברמה המוסרית. המשל פה הוא שהמוסר הוא ההרמוני, ההופעה האלוהית היא הרמוני. הבריאות כולם משלימות את זה. בכל מוערכת אתה רואה איזושהי השלמה, איזושהי התאמה, והדבר הזה הוא יציאה מההתאמה. בסדר? כן. רצית שם לשאול מה? כן, כן. מה? כן. כן. אז תלוי. בוא נגיד ככה. לפעמים הנפש שלו כבר כל כך גסה שלא. שזה יראה לו, הנפש שלו חולה, אתה מבין? אז הוא רגיל, לא יודע, הוא רקד אתמול כל יום במועדון. בסדר? פתאום תשים אותו בחבורה כזאת בתוך בית המדרש. והוא עוד מההנגובר, מהבירות של אתמול, כן? וזה נראה לו כאילו, מה זה פה? אתם יושבים פה, אתם שועממים, מה הקטע שלכם? כל הספרים האלה, זה לא החיים פה. נכון? יכול לקרות כזה דבר? מה זה? זה הגיהנום פה בבית המדרש. כך הוא יגיד, נכון? בשעה שזה בעצם הגן עדן. איפה שהוא היה אתמול זה הגיהנום. רק שהוא כל כך במצב מסובב, ש... מה? לא, הוא במצב לא בריא, הוא במצב לא בריא. אז מה ההגדרה הרמב"ם אומר? ההגדרה שאדם לא בריא זה שלפעמים מביאים לו דבר בריא, והנפש שלו סולדת מזה. ומביאים לו דבר לא בריא, והוא תאב לזה, ושמח מזה. הוא במצב לא מאוזן, לא בריא, מבחינה מוסרית, מבחינה נפשית, מבחינה... צריך כל הזמן בעצם סיפוק לנפש הבהמית. הנפש הבהמית שלו מתרעמת על החיים האלה שהם לוקחים ממנה את השחרור היצרי. זה לא מצב בריא מבחינה מוסרית. בסדר? מכל מקום, אני ממשיך. אז אומר, המוסר הפנימי ותביעותיו החזקות אינם נמשכים ובאים מעד קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה. יש פה איזה מין רצון להיות מתאים, שכולם חודרים זה בזה. כל חלקי ההוויה הם מעורבים זה בזה, חודרים זה בזה. הנפש כולה היא מלאה בכולם ומאוחדת בכולם. הנפש של האדם היא מתאחדת עם כל חלקי ההוויה, כי כל חלקי ההוויה הם שותפים ביצירת האדם. כמו שכתוב, מעשה בראשית, נעשה אדם. אז למי הקדוש ברוך הוא אמר? הוא אומר אלוהים נעשה אדם. למי הוא אמר? למלאכים? אז יש מדרש כזה. אז... יש בספר נפש החיים, הוא מביא, אני חושב שזה מהזוהר, שהוא אמר את זה לכל חלקי ההוויה. כלומר, האדם הרי הוא סוף למעשה בראשית, וכל מה שנברא לפניו להשתתף בבריאתו. המקובלים מדברים על זה שבאדם יש מעולם האצילות ועד תחתית עולם העשייה מקופל באדם. כל העולמות שיתפו את עצמם בו. ועל מנת שהעבודה המוסרית של האדם, חיי התורה שלו והמצוות, הם גם מחזירים, הם מה שמשפיעים בעומק העניין חיות אל כל העולמות. לכן הם דורשים ממנו להיות הרמוני עם היצירה האלוהית. מכל מקום, האדם הוא מזהה את ההרמוניה שיש בכל הממדים של המציאות, גם כי הם כולם שותפים בו. נפש האדם, מה שהוא קורא לו ככה, הם באים מעד קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה, שכולם חודרים זה בזה, והנפש כולה היא מלאה בכולם ומאוחדת בכולם. מכל הרשמים האלה של חלקי ההוויה, אז האדם מזהה גם את ההרמוניה, אם הוא הרמוני בכל הממדים של המציאות, בכל היש, על כל... מערכת שלא תסתכל עליה, יש בה הרמוניה אלוהית. כל זה בריאותיו. לא משנה, אם תלך לסוואנה באפריקה, או תסתכל על מולקולה במיקרוסקופ, או תסתכל על גרמי השמיים, או תסתכל על גוף האדם, או נפש האדם, או למה... לא משנה, הספירות והמלאכים. הכל הרמוני. כל המערכת האלוהית היא הרמונית. והנפש של האדם היא מרגישה את זה, היא רוצה להיות מתואמת עם זה, היא רוצה להיות המשך של 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 המנגינה האלוהית ההרמונית הזו. עכשיו, אז מה זה גורם? כל קציצה מוסרית ברעיון ובמעשה, בתכונה ובמזק, גורמת חתיכות רבות שמביאות יסורים רבים פנימיים לכל מערכי הנשמה, שיסודם של יסורי רוח אלה הוא כוח המריד של סילוק אור החיים של הסידור הכללי של ההוויה כולה מצינורי החיים של הנשמה החוטאת. מה זה כל קציצה מוסרית? אדם הוא היה אמור לנגן פה איזשהו קטע של מנגינה, הוא קצץ אותה, הוא לא ניגן, או שהוא זייף בה, הוא היה צריך הוא לא קיים איזה מצווה, עבר איזושהי עבירה, ההלכה הזאת הוא לא מתחבר אליה, יכול להיות מכל מיני, יש פה קציצה מוסרית, הוא התנהג במידה לא טובה, הוא אמר לשון הרע, יש פה איזה קיצוץ באור האלוהי ההרמוני שהיה אמור להופיע דרך חייו, לא הופיע, שורה התחתונה. אז כל קציצה מוסרית ברעיון ובמעשה, בתכונה ובמזג, זאת אומרת זה יכול להיות קציצה מוסרית שיש לו דעות משובשות, הוא לא יודע, נוטה אחרי פוסט-מודרניזם, נוטה אחרי עבודה זרה, נוטה אחרי כל מיני, זה קציצה מוסרית, זה... יש פה, הקווים האלוהיים הם קצוצים, הם לא ממשיכים עד אליו, העולם המושגים שלו הוא קצוץ, הוא חתוך, יש פה הפסקה, או במעשה, אמרתי, הוא לוקם איזה מצווה, הוא עבר איזושהי עבירה, זה נקרא קציצה מוסרית. והנה, הרב קוק, הוא הרבה מדגיש את זה שהמערכת של המצוות זה מערכת מוסרית, זה מוסר אלוהי, מוסר שאתה משפיע דרכו, לא על עצמך ועל העולם הבא שלך בלבד, אלא על כל ההוויה, אתה משפיע טוב לכל היש, אתה מרומם את כל המציאות, אתה... כל המערכות ההוויה, שאמרתי לכם מקודם, שמעורבות באדם, הן מקבלות את שפעם מכוח זה שאתה קיימת עכשיו איזה מצווה. אז יש פה קציצה מוסרית, יש פה ברעיון, במעשה או בתכונה ומזג. תכונה ומזג זה קשור למזג של האדם, לא יודע, לפעמים אדם זה קשור למידות שלו, לפעמים קשור לתכונות שהוא נולד איתם, אבל שורה תחתונה זה דיסהרמוני, זה אדם שהוא כועס, יש פה משהו דיסהרמוני, וגם העולם הנפשי שלו מסתלק ממנו, חוכמתו מסתלקת ממנו אם הוא חכם, נבואתו מסתלקת ממנו אם הוא נביא, הגמרא אומרת. יש פה איזו קציצה מוסרית, היא גורמת חתיכות רבות שמביאות יסורים רבים פנימיים לכל מערכי הנשמה, שיסודם של יסורי אלה הוא כוח המריד של סילוק אורח החיים, של הסידור הכללי של ההוויה כולה מצינורי החיים של נשמה החוטאת. כלומר, מה שקרה פה בגלל הפגם המוסרי, מאיזה גוון שלא יהיה, קרה פה איזשהו קיצוץ. האדם הזה הוא פתאום מנגן מנגינה דיסהרמונית, האור שאמור להופיע דרך החיים שלו מסתלק, ויש לו יסורי נפש. זה מה שהוא קורא לו הכוח המריד של סילוק אור החיים, של הסידור הכללי, של ההוויה מצינורי החיים של הנשמה, ציורי החיים של הנשמה החוטאת. שר כוח. האדם הזה, כתוב בספר הזוהר, לית שכינתא שריה באתר פגים, או באתר חסיר. השכינה היא לא שורה במקום פגום, במקום חסר. האדם הזה יחסיר, הוא קצץ, משהו שם השתבש, והאור ממילא מסתלק על דרך משל למרום. השכינה לא יכולה לשרות במקום הפגום הזה, כי הוא קצץ. הדבר הזה גורם ליסורים גדולים אל האדם. היסורים האלה הם מכוח מה? תסתכלו, כל הפסקה הזאת היא בנויה על זה, שהאדם הוא דיסהרמוני. הוא לא מתואם עם ההרמוניה הכללית של ההוויה. ההתנהגות שלו היא לא משלימה את ההוויה, היא לא מתאימה לכיוון הכללי, הוא לא מבצע את השליחות שלו, הוא בעצם מזייף. וזה גורם להסתלקות אור החיים של הסידור הכללי מצינורות החיים של הנשמה החוטאת. כלומר, יש פה נתק, יש פה קציצה, יש פה הפסקה. בסדר? אז זה גורם לאדם יסורים. וכל מה שהנשמה יותר תאורה, היא מרגשת יותר את ערדת מחאוביה, עד שתשקיט את כאבה בזרם של חיי התשובה, הנובעת ממקור העליון שהיא מאחה את כל הקרעים כולם. ומזל לטל חיים ההולכים למישרים מכל שדרות ההוויה. טוב, רגע, אני אסביר לפני שאני אמשיך. כל מה שנשמע יותר תורה, כלומר, ככל שהאדם הוא במקום יותר טהור, אז הוא גם מרגיש, יש אנשים שהם במקום לא טהור, הם כבר לא מרגישים שום דבר. הם לא מרגישים חיסרון, הם לא מרגישים בעיה עם זה שהם שיקרו, נגיד. יש אדם שאומר, איך אמרתי דבר כזה, איך לא דייקתי בדבריי, זה מייסר אותו, נכון? מרגיש שהוא נקצץ מהאמת האלוהית, הוא כבר לא, הרי כל הדבקות היא על ידי התדמות אל ההנהגה האלוהית. הוא אומר, איך הלכתי בדרך כזו לא טובה וכו'. אז ככל שהנשמה יותר תאורה, כל מה שהנשמה יותר תאורה, היא מרגשת יותר את ערדת מחאוביה. אז אדם מרגיש שהוא במקום יותר נמוך, שחיים אלוהים גדולים עזבו אותו, שהוא עכשיו נמצא בהופעה יותר מצומצמת. הנשמה שלו מתגלה פחות. עד שתשקיט את כאבה בזרם של חיי תשובה. התשובה זה לסדר את החיים מחדש על מנת שהאור ישכון. התשובה היא מחזירה את האדם אל המקום ההרמוני עם הציווי האלוהי, עם המידות האלוהיות. אדם מתדמה אל השם. הוא מסתלק מכל קטנות, מכל רע, מכל פחיתות. והאור האלוהי חוזר לשכון בחיים שלו. אז הוא אומר, עד שתשקיט את כאבה בזרם של חיי תשובה הנובעת ממקור העליון, שהיא מאחה את הקרעים כולם. הרב לא סתם משתמש פה במילה קרעים. יש ספר, יש משל בספר נפש החיים למושג קרת. מה זה קרת? יש כמה הסברים בתחילת מסכת יבמות, הדף הראשון של מסכת יבמות, התוספות, הם נותנים כמה הסברים למילה קרת. אדם הוא נפטר לפני גיל 60, אדם נפטר בלי ילדים, יש כל מיני מושגים. יש שם כמה הסברים, בסדר? אבל אחד ההסברים, הוא נחרט מחיי העולם הבא, יש איזה כמה הסברים. מי שרוצה יעיין שם. מכל מקום, בספר נפש החיים הוא נותן עוד הסבר. הוא אומר, הוא דורש את זה על הפסוק יעקב חבל נחלתו, הוא אומר שהקישור של האדם הוא אל העליונים, הוא ממשיל את זה לחבל. או שיש חבל, שאתה מנענע חבל למטה, הוא קשור למעלה, כן? נגיד, הוא קשור למעלה, גבוה, גבוה, אבל אתה מנענע אותו למטה, מה יקרה? זה מנענע את מה שלמעלה, נכון? נכון? זה משפיע. הוא נותן את זה משל, זה שאדם קיים מצוות בעולם המעשה, זה משפיע על רום עולם האצילות, שהאישיות שלו היא כולה מחוברת עד העליוני עליונים, ברור? מכל מקום, קראת, זה דורש את זה לפסוק יעקב חבל נחלתו. אדם משפיע בהנהגה שלו על כל היש. דע מה שלמעלה ממך, בסדר? מכל מקום, עוד דקה, אם ניקח ונתבונן על חבל, אז חבל עווה, בסדר? חבל עווה הוא עשוי מנימים דקים כאלה, נכון? הרבה הרבה נימים דקים כאלה. שאם אני לוקח נגיד סכין יפנית ואני חותך כמה נימים כאלה, זה משל לקראת. קראת זה נחרטו כמה נימים. כלומר, הקישור שלי עם העליונים, בוא ניקח את הנימים האלה בתור קישור גם עם העליונים. זה לא רק חבל סטטי כזה, אלא זה מין צינורות הזנה שלי, של האדם, מן העולם הרוחני. עכשיו, כל עבירה על מצווה שיש בה קראת, היא כאילו לקחנו סכין יפני וחתכנו עוד כמה נימים. אדם עבר עוד פעם על קראת, נחרטו עוד כמה נימים. עוד כמה נימים. עד שהחבל, לא משנה כמה עבה הוא יהיה, בסופו של דבר הוא יהיה תלוי על כמה נימים דקים, נכון? על כמה צינורות קטנים כאלה, נכון? עד שעלול גם לגמרי להיקרץ. אבל כל עבירה של קראת, הוא מסביר, זה כאילו חתכנו מהחבל העבות הזה כמה צינורות. ועל ידי התשובה, הקרעים האלה מתאחים וחוזרים. זה הקישור של האדם עם העליונים, הוא לגמרי משתקם, עד שאין לו שום רושם. אז לכן הרב משתמש בו שהיא מאחה את, את כל הקראים כולם. בסדר? כן. כן.
ופה הרב מדבר על משהו שהוא הרבה יותר גבוה, הרבה יותר...
נכון.
יש פה מציאות הרמונית, יש פה את הטבע האומרי ורוחני שהוא בתנועה שלו.
נכון.
ויש את האדם שחוטא נגד ה... החטא הוא בעצם ללכת, ללכת נגד ההרמוניה.
נכון.
שזה בעצם הגדרה יותר גבוהה מעכשיו...
עבירה, כן. הוא לא בהרמוניה? אני חושב זה ש ש אוקיי, אוקיי, נו תמשיך. כן. כן. הוא מדבר על החטא. אבל זה נכון, מה שאתה מרגיש, שבעצם יש גם, יש כמו fine tuning כאלה, יש מדרגות יותר, כיוונים עוד יותר דקים של, של הרמוניה. אז גם בתוך המקצוע הרוחני, אצל, יש מדרגות חסידות כאלה שמדרגות יותר תחתונות בכלל לא מרגישים על מה שהחסיד הזה עכשיו עובד, זה בכלל לא במודעות של מישהו עכשיו נלחם על הזריזות וזהירות, אתה מבין? אז יש מדרגות של, של, אתה אומר לאכול בריא, זה גם להיות הרמוניה עם הגוף, ודאי זה חלק מהתשובה הגופנית, בסדר? זה רמות, אבל משהו לא איסור תורה זה ודאי פוגם הרבה פחות, פוגם פחות מאשר משהו שבן אדם עבר עבירה, אתה מבין? אם אדם אכל משהו לא כשר זה פגם גדול. אם אדם אכל משהו שהוא כשר אבל הוא לא כך בריא, אז זה פגם קטן יותר. בסדר? קטן יותר. זה רמות של הרמוניה, ובכל מקרה באמת אדם צריך להשתדל להיות הרמוני בכל מה שהוא עושה. אבל צריך לדעת על מה אתה נלחם עכשיו, מה להתרכז. קודם כל להתרכז ולהיות צדיק. אחרי זה יש מדרגות, מדרגות. באדם שהוא מרגיש בעצמו שהוא לא הרמוני עם הגוף שלו, אז גם הוא משלם על זה מחיר. והגוף שלו עייף יותר, וכובת לו הבטן, וכל מיני דברים כאלה, אתה מבין? אבל זה מדרגות. קודם כל נלחמים על משהו זיוף רציני. בסדר? כן, העולם המוסרי והמצוות והמידות ו... כן. עבירה וחטא זה... עבירה זה לעבור על אחת מלמדת מצוות של התורה, בסדר? זה עבירה. חטא זה גם... עבירה זה כמובן חטא. אבל חטא, לפעמים גם יכול להיות חטאים נגד הגוף, אדם לא יודע מה שן. זה גם סוג של, הוא חוטא נגד, חטא זה חיסרון. בסדר? חיסרון יש כבר רזולוציות יותר דקות. הוא... מה?
חטא יותר דק מהגב.
לא בהכרח, יכול להיות חטא גדול, בן אדם עבד עבודה זרה, זה חטא גדול, זה עבירה, לא משנה, זה שמות מקבילים. לפעמים המילה חטא היא מבטאת חיסרון, יש פה דברים יותר... עבירה זה לעבור על, על, על מצוות לא תעשה בפשטות, בסדר? לעבור על הלכה יכול להיות גם. כן, חטא זה גם חיסרון, זה גם מלשון להחטיא. האור שהיה אמור להופיע דרך חייו, החטיא את מטרתו, יצר איזשהו פגם, איזשהו חיסרון. אז אוקיי, אז אני ממשיך. אז כל, וכל מה שאני שמע יותר תורה, היא מרגשת יותר את הרעדת מחוביה. האדם מרגיש שהוא לא מכוון, איך אומרים, הכלי שלו לא מתוח, הוא בתווים לא נכונים, הוא, ההוויה כולה משדרת לו, מדברת איתו, תתיישר, תתאפס. יש לו כל מיני תמרורים בדרך. עד שתשקיט את כאבה בזרם של חיי התשובה, הנובעת ממקור העליון, שהיא מאחה את כל הקרעים כולם. אז אמרתי את המשל הזה על הקרת, אבל זה יכול להיות גם משהו יותר כלל. כן, היא מאחה את כל הקרעים כולם, כי הוא קרוע, סופו של דבר. הוא מזל את תל חיים ההולכים למישרים מכל שדרות ההוויה. התשובה היא חזרה אל ההרמוניה האלוהית. האדם הוא חוזר להיות עבר של כנסת ישראל גם בהתנהגות שלו, לא רק מבחינה סגולית, גם מבחינה בחירית. הוא חוזר להיות חלק מההוויה האלוהית, מהעולם המוסרי, מההרמוניה, משירת ההוויה. אחד באחד יגשו עד חלקי הנשמה השווה לתחייתה העליונה ברחמים רבים ובחדוות עולמים. אז כל החלקים שנעשו קרועים בגלל החטא, הם עכשיו חוזרים בעצם ומתקבצים להיות אחד עם ההוויה כולה, והדבר הזה זה ההרגשה הכי שמחה שיש לאדם, שהוא, תראו לכם אפילו, בוא ניקח, תראו לכם, אפשר לדגים את זה יפה מגוף האדם. גוף האדם, תיקח אפילו איבר אחד, לא משנה, איבר הכי צדדי, אבל שהוא לא עושה את התפקיד שלו. תראו כמה זה דיסהרמוני. נגיד, קחו שערה, נכון? שערה יש לה כוח של גדילה. קחו שערה אחת שהיא מחליטה לגדול הפוך, לתוך הגוף. ככה מחליטה. אז זה יוצר לאדם אינפקציה, ולפעמים צריך ניתוח, וזה כולה שערה, זה איבר הכי, כאילו, מה, שסתדר בלעדיו לכאורה, נכון? ככה זה נראה, לא נכון. כל איבר הכי קטן, אם הוא דיסהרמוני עם הגוף, הוא כבר לא מתאים לתפקיד הכולל, הוא כבר פוגם. ועכשיו, אדם הוא אותו דבר ככה. כל אדם יש לו שליחות אלוהית בעולם, יש לו תפקיד שהוא קיבל, יש לו אור שהוא צריך לחשוף דרך החיים שלו. ואם העסק הזה חסום, אם הוא דיסהרמוני על המנגינה שאמורה להתנגן דרך חייו, הוא דיסהרמוני, הדבר הזה הוא מרעיד את הנשמה, והתשובה היא מחזירה אותו למקום שלו, לתפקיד שלו, לשליחות שלו. פתאום חוזר להרגיש גם בחינת האישיות שלו, שהוא שב אל הערה אלוהית, אל קרבת אלוהים, אל שמחת הלב. יש לו פתאום שייכות לכל העולמות שהסתלקו ממנו, כל המדרגות שברחו ממנו, כל האור האלוהי שהתרומם מכוח החטא, הוא חוזר להיות נח בנחת, ואדם מרגיש שהוא רוצה עוד להתקדם, עוד להתפתח, עוד לשוב וכו'. כן, שאלה האחרונה.
כן. בהגדרות שלו.
כן.
זה מבט על כל המציאות. כלומר, כולנו, נגיד, כל עם ישראל.
נכון.
ויש מי שהרמוני. נכון. אבל דווקא כל הזה יכול.
נכון.
אני הרמוני.
בסדר.
אבל זה קצת שוב את ההגדרות, את הסדר של זו בתשובה הזה. כשמות ההלכה זה הרמוניה. זה יכול.
לא, לחזור בתשובה זה ודאי לשוב אל ההרמוניה. זה לא אומר שכל הדתיים הם הרמונים. הם הרמונים במקומות שהם כבר חושפים את הציווי האלוהי, את השירה האלוהית. יכול להיות שיש חלקים באישיות שלהם שהם עדיין דיסהרמונים. יכול להיות שיש חלקים שאדם שהוא לא מקיים תורה ומצוות, בחלקים האלה הוא יותר הרמוני. יכול להיות. הגינה שלו מטופחת. האוטו שלו נקי. הבית שלו מסודר. זה, זה יכול להיות שאתה בתור אדם דתי יכול ללמוד ממנו משהו, נכון? הרחובות מסודרים בשכונה הזאת, זה יפה, למה לא? יכול להיות. זה, כל חלק שהוא מתוקן הוא הרמוני, שהסדר האלוהי מופיע בו הוא הרמוני. החלק הכי מרכזי זה העולם של הקדושה, של המוסר, של הציווי האלוהי, אבל, אבל, אבל ההרמוניה היא צריכה להופיע באמת בכל, בכל דרכיך דאהו. צריך לחשוף את האלוהי בכל דבר ודבר שאדם עושה, לעשות אותו בשלמות, בהרמוניה, ובכל התחומים. בסדר. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.